אני הלכתי בליל שבועות, מתחילים את הסעודה, מתחילים את התיקון, אז מתחילים, נגיד, ב-10 וחצי, 11 מתחילים, מגישים לאדם, מברך על זה שהכל נהיה בדברו. והשאלה נשאלת, עד כמה זמן הברכה בדברו הזאת היא מחזיקה מעמד. זאת אומרת, אני ב-12 לוקח עוד איזה כוס, 2 בלילה לוקח עוד איזה כוס. האם הברכה ממשיכה ועד בלי...
מחקר או שזה באמת...
מה שזה, זה מוקשב. אז יש...
עצומה מאוד. וצילמתי לכם את זה פה, תראו למעלה, בעמוד הזה, זה הרמב״ם, תראו. איפה שיש סעיף זין, בעמוד שמתחיל עם סעיף זין.
זה הרמב״ם. פרק ד' מלכות ברכות, הרמב״ם כותב, גמר בליבו מלאכול או מלשתות, ואחר כך נמלח לאכול או לשתות, אף על פי שלא שינה מקומו, חוזר ומברך. ואם לא גמר בליבו, אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו פסע כל היום כולו, אינו צריך לברך שנית. אינו נשמטה שם בצד. כל פנים, אנחנו נסביר פה את הרמב״ם בקצרה. הרמב״ם כותב, אדם שגמר בליבו לאכול ולשתות, אבל אתה רוצה עוד לאכול? לא, לא, מספיק, זהו, די, די. סבתי לא רוצה לאכול. גמר בליבו מלאכול או מלשתות. אחר כך פתאום בא לו חשק לאכול, אומר הרמב״ם, צריך לחזור ולברך. צריך לחזור ולברך, אף על פי שלא שינה מקומו. כי הוא הייתה פה גמירות דעת, הוא חשב שהוא לא יברך, לא יוכל יותר. לכן, אם חזר בו, צריך לברך. ואם לא גמר בליבו, אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו פסע כל היום כולו, אינו צריך לברך שנית. אינו חסרה, אמרתי, זה בצד. כל פנים, הרמב״ם פה אומר לנו כלל מאוד מאוד מעניין, וזה דווקא מינה, אני אומר את זה על ליל שבועות, אבל לבחורי הישיבה זה דווקא מינה כל השנה כולה. אדם שוקד, מגיע לפה ב-9 בבוקר בסדר, ברך שהכל נהיה בדברו על כוס מים. אחרי זה, ב-11 רוצה עוד לשתות עוד פעם כוס מים. לא צריך לעזור לברך. נמצא פה, עוד, ב-12, ב-1, הרמב״ם כותב, אפילו פסק כל היום כולו, אינו צריך לברך שנית. ככה הרמב״ם באמת כותב. זאת אומרת, אין איזה מגבלה של שעות, אותו דבר גם בסדר הערב, אדם מגיע ב-8, ברך שהכל נהיה בדברו, ונשאר עד 2 בלילה בבית המדרש. אז זה יכול להיות כמה שעות, שהכל נהיה בדברו, כותב הרמב״ם, אין לזה הגבלה. אפילו פסע כל היום כולו, אינו חוזר ומברך ברכה ראשונה. אז זה כלל מאוד מאוד חשוב שמלמד אותנו הרמב״ם, שהברכת שהכל נהיה בדברו הראשונה, היא לא, אין לה זמן, אין לה זמן. יכול להיות, אתה תברך, תהיה, לא יצויר, תהיה בבית שלך, מ-9 בבוקר, עד 12 בלילה, שהכל נהיה בדברו אחד, פתר את הכל. למעט, כמובן, אם אדם יצא. או שאר דברים, תכף אני אזכיר אותם. כן, גם תכף אני אזכיר, אם אדם אכל שיעור, אז זה גם כן דבר שהוא מהווה בעיה. אבל לפני שאני אזכיר את הדברים האלה, תסתכלו למטה, יותר למטה, צילמתי מגן אברהם. מגן אברהם, פלא פלאים המגן אברהם הזה. סימן קפד, כותב המגן אברהם שם, תראו, זה בצד השמאלי, זה המגן אברהם, איזה 5 שורות אחרונות של המגן אברהם. נראה לי, דמי שרוצה, קצת הקטע מטושטש, אבל אנחנו ביחד נפענח אותו. נראה לי דמי שרוצה לפתור שני אכילות או שני שתיות בברכה אחת ושעה בינתיים כדי שיתעכל צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. פלא פלאים, פלא פלאים המגן אברהם הזה. אומר נראה לי שמי שרוצה לפתור שתי אכילות או שתי שתיות בברכה אחת ושעה בינתיים כדי שיתעכל צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. פלא עצום איך המגן אברהם חולק על הרמב״ם. מגן אברהם אומר, תשמע, אם עבר שיעור עיכול, אתה רוצה לפתור שתי שתיות, שתית עכשיו, אתה רוצה לפתור את השתייה הבאה, אם שעה עבר כדי שיעור עיכול, נגמר. צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. וכל המפרשים מתחבטים, איך יכול להיות דבר כזה, שמגן אברהם חולק על הרמב״ם. המפרש כתוב ברמב״ם, אפילו פסע כל היום כולו, אינו חוזר ומברך. אפילו פסע כל היום כולו. עבר שיעור עיכול, 10 עיכולים עברו. הרמב״ם אומר, אפילו פסע כל היום כולו, לא חוזר לברך ברכה ראשונה. איך מגן אברהם? נראה לי, כאילו חידוש, הוא חידש איזה חידוש, תחדש איזה חידוש. בפורש הרמב״ם כתוב הפוך, פלא עצום. מפרשים כולם עומדים על הקושייה הזאת, ממש תמאים על המגן אברהם הזה. נשים, והפלא הוא, תגיד מגן אברהם, נעלה ממנו הרמב״ם, שכח, פלא פלאים להגיד כזה דבר, אבל נגיד שקרה כזה דבר. הבעיה שיש עשרה אחרונים פוסקים את המגן אברהם הזה, עשרה אחרונים מעתיקים את המגן אברהם הזה. אם עבר שכדי עיקור צריך לחזור ולברך. ופלא עצום, הרי הרמב״ם כתוב מפורש, אפילו שעה כל היום כולו אינו חוזר ומברך. איך יכול להיות שהמגן אברהם ועוד עשרה אחרונים יהיו נגד הרמב״ם ויגידו לברך, יחדשו חידוש לברך? איך יכול להיות? פלא עצום, המפרשים מתחבטים בזה מאוד, האחרונים מתחמתים בזה מאוד. יש כאלה שרצו להגיד כל מיני תירוצים, תשמע, הרמב״ם דיבר שהוא נמצא באמצע סעודה, קובע סעודה על אכילה ושתייה, קובע סעודה. ולכן, היות הוא קובע סעודה על אכילה ושתייה, ולכן אפילו אם עבר שכדי שיעור, עיכול, אז לכן הברכה שהכל יהיה בדבר היא ממשיכה. כי הוא קבע את עצמו לאכילה, הוא יושב ואוכל, יש שם לפעמים כל מיני דברי מאכל, באופן כזה, זה יכול להיות כל היום כולו. אבל המגן אברהם דיבר שלא, שסתם, אומר שהכל נהיה בדברו. זה תירוץ, אבל האחרונים, מי אמר, איפה כתוב את זה ברמב״ם, שדובר שכדווקא קבע את סעודתו, קבע את סעודה, מי אמר את הדברים האלה? פלא עצום באחרונים, ממש מתחבטים בזה מאוד 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 מאוד. מה המסקנה? המסקנה היא שאין מסקנה, אין מסקנה, אין בזה מסקנה, משהו ברור. ולכן, מביאים את הסבל, תמיד שיש בעיה, מביאים איזה סבל אחד, מביאים אותו מאיזשהו מקום, תשמע, ספק ברכות להקל, לא יודעים מה לעשות. ברכה אחת כל הלילה, ככה המסקנה של הרב עובדיה. בגלל כל הוויכוחים פה, לא יודעים מה קורה עם המגן אברהם, כל האחרונים, הרמב״ם מצד אחד, וזה מצד שני. אז לכן, ספק ברכות להקל, ברכת שהכל נהיה בדברו, כל הלילה אתה תברך, זה הכל, כל הלילה. זהו, למה? אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה, יש איזה יהודי אחד יקר באשקלון, כשאמרתי להם את הבעיה הזאת, יהודי פשוט ככה, אנשים מעמך לפעמים שומעים את הוויכוחים וזה, אז בלבל להם את המוח, חצי שעה ששומעים ויכוחים, חילוקים וזה, אז אומר לי, כבוד הרב, אין לי ספק. אמרתי לו, למה אין לך ספק? אין לו מה. אמר לי, אני כל הלילה אוכל, באכילה, בתיקון, הוא כל הזמן, הוא לא, גם לפי המגן אברהם הוא מסודר, גם לפי הרמב״ם, לפי כל החורדים, לפי כל הראשונים הוא מסודר. כל הלילה שולחן ערוך, תערוך לפניי שולחן, באמת יש לו שולחן ערוך לפניו, והוא כל הלילה, מדי פעם מבטיח, פעם מילון, פעם מפרסק, כל פעם יש זה, והוא אוכל ושותה, לא עובר שיעור עיכול, לפי כל הדעות, לפי כל השיטות, הוא מסודר. כל בדי, באמת, לדינה יש כאן באמת בעיה רצינית, ולכן באמת ההלכה היא ספק ברכות להקל, וברכים רק ברכה אחת. יש עצה הפוכה שכותב אותה הגאון, הרב משה לוי זכר צדיק לברכה, ורבי חויטה הכהן גם כן, ורבי חלפון גם כן קובעים, שגם כן אפשר לעשות עצה אחרת. מה העצה ההפוכה? העצה ההפוכה, כשאתה שותה כוס קפה, דוגמה, אתה כל שעה, שעה וחצי שותה כוס קפה, אז כשאתה שותה כוס קפה, תכוון רק על הכוס קפה הזה, זהו. לא על כוס קפה שאני אשתה עוד שעה, שעתיים. רק על זה. באופן כזה, לכולי אלמה, באופן כזה, לכולי אלמה אתה צריך לברך ברכה אחרת בכוס קפה הבא. אתה מסודר. למה? הנה, ברכתי ברכה אחת, וזה הכל. וזה הכל. ברכה אחת, והתכוונתי רק על זה, לכן בכוס קפה הבא, אני ודאי, אני צריך לחזור ולברך שנית, לפי כל הדעות. לכאורה אתה גורם ברכה שאתה צריכה. כבר לימדו אותנו פוסקים שאין בזה בעיה שאתה צריכה. למה? אמרנו את זה כמה פעמים בשיעורים. מרן, סימן, קופעין ד' סעיף ד'. שם לגבי ברכת היין של ההבדלה, מחלוקת ראשונים אם זה פותר את היין של סעודה רביעית, מחלוקת ראשונים, ומרן אומר, כדי להינצל מהמחלוקת, מה תעשה? תכוון שהיין של ההבדלה לא יפתור את היין של סעודה רביעית. שואל עליך השולחן ועוד אחרונים, מה זה תכוון שלו ותברך? אתה גורם ברכה שאינה צריכה, איך אתה עושה כזה דבר? אומר עליך השולחן, וזה הסברים זה אחרונים, כולם בהסבר הזה, שלמעשה זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה להיות, ויש כאן מחלוקת פוסקים, ואני עושה כוונה כדי להינצל ממחלוקת הפוסקים, אז זה לא, אין כאן גדר של ברכה שאינה צריכה, זה נקרא ברכה צריכה. אני צריך את זה כדי להינצל ממחלוקת הפוסקים. אין פה את ההגדרה של ברכה שאינה צריכה. לכן אומר רבי חלפון, אומר גם רבי חויטה הכהן וגם הגאון הרב משה לוי, ישנה עוד אופציה שלמעשה אתה מכוון בכוס קפה, רק על הכוס קפה הזה, רק על הכוס תה הזה, ועל ידי כך, בכוס קפה הבא, אתה באמת צריך לברך לכולי אלמה, ולא תיכנס לסלע המחלוקת כלל ועיקר. אפילו את הגורם ברכה שאינה צריכה מותר. כן, רוצים להעיר? לא, אי אפשר, הנה, מגן אברהם גם כן כותב. הוא שואל למה לא נעשה כוונה הפוכה, לפתור את הכל, אני רוצה לפתור את הכל. כי, בדיוק, זה מה שכותב המגן אברהם. נראה לי מי שרוצה לפתור שתי שתיות, ושעה בינתיים כדי עיכול, צריך לחזור לברך. המגן אברהם, שהוא הבעיה כאילו שקורית פה, שאנחנו רוצים לחוש לדעתו, אומר מי שרוצה לפתור שתי שתיות, ואומר, אם העבר שלו עיקול, נגמר. אז הוא כאילו, אפילו שיש לו כוונה כזאת, הוא מדבר על מקרה כזה, שהוא רוצה לפתור שתי שטיות, אומר לו, מגן אמר, תשמע ידידי, העבר שלו עיקול, נגמר הסיפור. אז כאילו, לכן האופציה שנותרה לנו זה לכוון רק לפתור את הקוסטה הזה, רק את הקוס קפה הזה, ואז על ידי כך אתה גם כן מסודר. ישנה בעיה, ובאמת אולי בשיטה של רבי חלפון, רבי חיטה כהן ורב משה לוי יותר עדיפה, זה למעשה אדם ששותה, למשל דוגמה שותה כוס מים, שותה שיעור רביעית. אתם יודעים שיש, הרב חידה כותב, מובא את זה בכל הסידורים, וההלכה הזאת קשה לי מאוד לומרה בפני עם הארץ, בפני אנשים שכתוב שבשביל שיהיה תיקון כרת, צריך להשתדל שלא לאכול אבטיחים וזה, ואנשים מאוד מאוד קשה להם את ההלכות האלו. מוכנים לשמוע הרבה הלכות בלכות שבת, הלכות ברכות, אין להם בעיה עם זה. אבל ההלכה הזאת היא כל כך קשה, שלא לאכול בתיקון ליל שבועות, זה הלכה ממש חמורה, לא יודע מי המציא אותה, זה כל כך כאילו קשה, אומר לי צער יום טוב, אני רואה את האבטיח מולי, ואני ככה נחשפה וגם קלטה נפשי, ואני מושך ידי ממנו, זה ממש, זה לבד עושה לו תיקון כרת, זה כבר ממש מציל אותו מכרת. אבל יש רב חידה, מובא בכל הסידורי איש מצליח, מורה באצבע, שם מיני קופה נדלק עם דומן, לא זוכר בדיוק, אבל בערך שם כותב מורה באצבע, אומר הרב חידה, אומר שכדאי בתיקון כרת, מי שרוצה זה ממש יחשב לו תיקון כרת למהדרין, שתדל, בתיקון עצמו, לפני זה בסעודה תאכל כמה שאתה רוצה, תשתה מה שאתה רוצה, אבטיחים, מילונים, מה שאתה רוצה, הכל תאכל. בתיקון כרת עצמו תשתדל לשתות ולא לאכול. וזה אנשים קשה להם לשמוע את זה. אמרו, כבוד הרב, אני אוכל עוגות בשביל להתעורר. אני אוכל את העוגות בשביל להתעורר. ואז הוא באמת, בשנייה שהוא לועס את העוגה, אז הוא מתעורר קצת. אבל אחרי איזה חצי שעה אתה תראה אותו נרדם, כאילו העוגות הן מכבידות בסופו של דבר. אוכל עוד עוגה ועוד עוגה ועוד עוגה, בסוף הוא נרדם מהעוגות. אבל, אז הוא מתחיל להסביר לי שבחינה פסיכולוגית, הסוכר מעורר וזה, אז הוא אוכל עוגות עם סוכר, וזה כל מיני דברים. אתה אמרתי לו, אם עוגה עם סוכר, אני שתי כוס תה, אני כוס תה שקומיצי, גם כן סוכר. לא, לא, צריך דווקא בעוגה, דווקא בצור כפת הבא בכסניש וזה עניין. כל פנים, זה הלכה, זה קשה לומרה בפני עם הארץ, קשה לאנשים לקבל את זה, והם מוכנים לשמוע הרבה הלכות חמורות בלכות שבת, אבל ההלכה הזאת היא קצת קשה. וזה לא הלכה בדיוק, זה כאילו הנהגה שהרב חידה מביא אותה, כדאי לשתות ולא לאכול. כל פנים, אז מי שבאמת אוכל כשיעור, או שהוא שותה רביעית, תגיד, גם בשתייה זה שייך, קפה ותה לא שייך, כשאדם משתה את הכל רביעית בבת אחת, יכול לקוות מזה, אבל נגיד שותה מים, מים, שותה מים, שותה מים, מים קרים. יכול להיות מצב שאדם שתה רביעית. או, פה באמת, אדם, יש פה באמת נקודה באמת שכדאי להסביר אותה. במקרה כזה שאדם שתה רביעית, ממילא לא שייך לומר את דברי הרמב״ם, שבאמת הברכה ממשיכה כל הלילה. איך היא תמשיכה כל הלילה? הרי אתה עכשיו חייב לברך בורא נפשות רבות. אתה חייב עכשיו לעשות סיום, לסגור את החנות, אתה חייב לסיים, להגיד את האכילה הסתיימה, אני מברך בורא נפשות רבות. אז לא שייך שזה ימשיך כל הלילה. יש חידוש של המעורר אור, אחד מהאחרונים, שהוא כותב שכן, מי אמר שלא? אפשר. אפשר, מה פירוש אפשר? הוא אומר לפי דעתו, האם אתה מברך בורא נפשות רבות, ואתה דעתך להמשיך לשתות את הכוס תה וכוס קפה כל הלילה, ולמה אתה מברך בורא נפשות רבות? כדי שלא יעבור לך זמן של עיכול, זה כל הסיבה. אבל אתה באמת בדעתך להמשיך לאכול ולשתות. אז שהכל נהיה בדברו, הוא ממשיך להיות גם במשך, גם אחר כך. זאת אומרת, אתה מברך בורא נפשות רבות, תברך, אבל אחר כך אתה יכול להמשיך לאכול ולשתות, בלי ברכת שהכל נהיה בדברו. איפה ברכת שהכל נהיה בדברו? אני ברכתי לפני 4 שעות, מה קרה לך? אני לפני 4 שעות ברכתי שהכל נהיה בדברו. ברכתי בורא נפשות רבות? לא, זה רק היה שלעבור לי הזמן של העיכול. זה, אבל אני לא הסחתי דעתי מהאכילה והשתייה עדיין. זה חידוש עצום של המעורר אור, אבל מרן הרב עובדיה מביא אותו, יקוד יוסף גם כן מביא אותו, ככה פוסק אותו, והגאון הרב משה לוי מצא תשובת הרשב"א נגד המעורר אור. הרשב"א הפוך נגד המעורר אור הזה. מה הרשב"א כותב? הרשב"א כותב בגבי ליל הסדר. קדש ורחץ כרפס, אוכלים פחות מכזית. אומר הרשב"א, מי שאכל בטעות כזית, אכל כזית, לא אכל פחות מכזית, אכל כזית, אנחנו אוכלים פחות מכזית כדי לא לברך ברכה אחרונה, וכדי שזה יפתור את המרור שאוכלים אחר כך, במשך הסדר. אז מי שבטעות, הוא אכל מי שבטעות אכל כזית מהכרפס, כדי שרוחץ כרפס אכל כזית, ואז ממילא, מה שיוצא, יוצא שלמעשה, הוא עכשיו מתחייב בברכה אחרונה, הוא לא יכול עכשיו להשאיר את הברכה האחרונה, עד שיגיע למרוק, יש לו את המגיד, זה כל האגדה, ויש בזה עריכות רבה, ועד שיגיע לשם. אז אומר הרשב"א, מה יעשה מי שבטעות אכל מהכרפס כזית? אומר הרשב"א, אתה תברך בורא נפשות רבות, שלא יעבור לך זמן עיכול. ואחר כך במרות תברך אחר כך עוד פעם בורא פרי אדמה. ככה הרשב"א כותב. זה נגד המאורי אור. כי באמת, האדם הזה, כל ברבר רב דחד יום היודע, שהם מברכים בו מעל הכרפס, בגלל שאחרי זה יש מרור, ואנחנו מתכוונים אחרי זה לפתור את המרור שבוע אחר כך. ואם כל זה כותב לך הרשב"א בתשובה, אומר, אם אתה שאכלת שיעור, אז אתה חייב לברך בורא נפשות רבות, שלא יעבור הזמן של עיכול סעודה, ואחר כך תברך שוב פעם על המרור. אז זה נגד המעורר. דברי הרב משה לוי מאוד מאוד יפים ונכוחים, ואני חושב באמת שזה דברים ברורים מאוד. ולכן, באמת, אם נסכם את הדברים, נסכם מה שלמדנו, לפי הרמב״ם, ברכה אחת כל הלילה, ובחמת ספק, ברכות, מרן הרב עובדיה פוסק שזה תהיה ברכה אחת הכל, לא חושש למחמת סבל, לא, מברכים רק ברכה אחת, כמו פשטות דברי הרמב״ם, והרב משה לוי ורבי חלפון ורבי חויטה כהן נותנים עוד עצה לכוון רק על הכוס קפה הזה, ולא את הכוס קפה שתשתה עוד שעה, שעתיים, ומי שאכל שיעור עיכול, שיעור מהמים, מהשתייה או מהאוכל, שהוא התחייב בורא נפשות רבות, באופן כזה לכולי עלמא, הוא באמת צריך לחזור ולברך אחר כך. כמו שלמדנו עכשיו בתשובת הרשב"א. וזה פחות או יותר הסיכום של העניין הזה. אני אנצל קצת טיפת הזמן שיש לנו, להגיד עוד איזה הלכה בקשר לעיקר ותפל. הרי ידוע שיש איזה ספר שאמר הזה קרוב ל-100 טעמים, למה אוכלים מאכלי עוגות גבינה. כן. אם הם אומרים לצום, אנשים היו עושים חקירות, למה, יש לחקור למה צריך לצום, אבל כאן אוכלים מאכלי גבינה, אז כל אחד מוסיף עוד טעמים. למה באמת אוכלים עוגות גבינה, ולמה אוכלים מאכלי חלב וכו', לא נאריך בזה. אבל כל פנים, הייתי רוצה טיפה ממש בדקות שיש לנו, לנסות קצת להסביר את הברכה של העיקר והתפל. תהפכו לשם כך את העמוד הקודם, שם סעיף ב' במרן. מרקחת שמניחים על רקיקים דקים. אותם רקיקים עבו תפלה למרקחת, שהדבר ידוע שאין מתכוונים לאכול לחם. אני אסביר. אני רוצה לדון, רוצה להסביר על עוגות גבינה מצוין. אני לא יודע מה נהוג פה בישיבה, אני יודע מה אוכלים בדיוק עוגות גבינה, אבל אני מדבר על עוגות גבינה שמצויים בשוק, שיש איזה 5-6 סנטימטר, איזה אר כזה של ערים גבנונים, אר של גבינה, ולפני זה עושים איזה יציקה, יציקה כזאת של איזה סנטימטר, של איזה יציקה של בצק. אז שואל את הקונדטורה, בשביל מה אתה עושה את היציקה הזאת למטה? זאת אומרת, שמה, כדי שזה יתפוס כל המערכת, כי אחרת זה יכול להתפורר לך. זאת אומרת, כשאתה מקים לבניין 20 קומות, אם תשים איזה יציקת בטון לפני זה מסודרת, אז פתאום איזה קומה פתאום יכולה לעוף ימינה ושמאלה. אז לכן הם עושים איזה יציקה כזאת של בצק, ואז הם בונים 6 סנטימטר של גבינה. ככה מנהגה. אז פה, מה מבוכים עכשיו? שהכל או מזונות? ודאי שאתה יודע קנה את זה בשביל הגבינה. ודאי, אבל עכשיו יש גם כן דבר שלו של בצק שהוא טעים. אז בואו נראה את מרן פה. מרן אומר, מרקחת שמניחים על רקיקים דקים, אותם רקיקים עבו תפלה למרקחת, שהדבר ידוע שאין מתכוונים לאכול לחם. מרן גם כן מדבר על סגנון כזה, מרקחת זה דבר שהוא טעים, נוגת כזה, משהו, דבר שהוא טעים, שמניחים על רקיקים, על מין מציות כאלה, מצות כאלה, ואוכלים את זה ככה. בעיקרון תכף נראה במשנה ברורה, המשנה ברורה מסביר שהרקיקים האלו זה נועדו בעיקר בשביל לתפוס את כל המערכת הזאת. כאילו, איך אפשר להגיש לאנשים מרקחות, כל אחד הדביקו לו ביד שלו מרקחת. זה דביק, זה כל העסק דביק. אז שמים לו את זה על מציאה כזאת, כדי צורת הגשה. לא להביא לכל אחד דבק ביד, איזה מרקחת ביד. אז אומר מרן, מרקחת שמניחים על רקיקים דקים, אותם רקיקים עבו תפלה למרקחת, שהדבר הידוע שאין מתכוונים לאכול לחם. לכן מה צריכים לברך לפי מרן, לפי פשט מרן? שהכל יביא דברו. סתכלו במשנה ברורה למטה, משנה ברורה אות י' ב', עבו תפילה למרקחת וצריך לברך על המרקחת לבד. הדבר ידוע שלא באים לאכול לחם, רק שבאים לדבק המרקחת עליהם, שלא יתנפו הידיים בדבש. ועיין באחרונים, שימו לב לשורה הזאת, שכתבו את זה במדינותינו, שעושים הדובשנים שטובים למאכל ומניחים המרקחת עליהם, אם כן כוונתו גם לאכילת הדובשנים ומברך עליהם. שתה בורה הופך את הקערה על פיה. אמרתי, שמע, במדינותינו עושים דובשנים שטובים למאכל. כאילו מה שמרן דיבר, שהקיקים האלו הם לא טעימים ואחרי שהכל, הוא דיבר על רקיקים לפני 500 שנה, זה רקיקים כאלו, עתיקים כאלה, שהם חסרי טעם וריח, סתם חתיכת בצק כזאת, לא מטעם משובח. אז לכן מרן אמר, תשמע, תברך על המרקחת, הרקיקים האלה, מחוסרי טעם וריח. אבל אומר המשנה ברורה, במדינותינו, שעושים דובשנים טובים למאכל, עם כוונתו גם כן לאכילת הדובשנים, מברך עליהם. אז כן, המשנה ברורה כאילו הופך את הקערה, לפי המשנה ברורה, אדרבה, לפי מרן יצא לנו שהעוגת גבינה הזאת היא, לכאורה צריך לברך עליה שהכל נהיה בדברו, כמו שמרן אמר, הדבר ידוע שבאים לאכול את הגבינה, לא באים עכשיו לאכול את הבצק למטה, זה ברמת העיקרון, יותר אוהבים את הגבינה. אבל המשנה ברורה אומר, תשמע, אבל אם זה טעים, אם זה טעים, אם הבצק שם הוא טעים, מברך עליו, מברך עליהם, ככה המשנה ברורה כותב. ואנחנו לקוצר הזמן לא נאריך, רק נקרא עוד כמה שורות כאן, בהמשך כאן, בסוף העמוד.
אז פה למדו את הבפלה.
האמת שבבפלה, מה למדו שמה?
לכן לברך שהכל, כי בבפלה עצמו...
בדיוק, כן, בלבן עצמו אין בו טעם, כן. כמו מרן כזה, כמו מרן כזה, שזה רקיקים דקים, אין בהם שום טעם. יש פה עוד איזה דבר מעניין במאירי, צילמתי אותו בהמשך העמוד. אז אוקיי, זה בדיוק מה שאני בדיוק עמדתי להגיד. אולי אני אקרא את המאירי ואני אגיד, אני רוצה קצת לדבר גם על הגלידות, על הגלידות, כן. יש כאן מאירי, רק נקרא את המאירי ונעשה סיכום. המאירי כותב, זה ההמשך, מכאן נורו רבים באלו המצות שעושים לשים עליהם הנוגת, שאין מברכים על הפת. מכל מקום מנהג אבותינו ורבותינו לברך על המצה, ונראה לי הטעם שאף הוא חשיבותו גדול כערך אותו הנוגת, ואף על פי שהוא בא בשבילו כדי להניח עליו לאכילתו שיאף הוא עיקר, ולא נאמרו הדברים אלא בשביל תפל לו מצד אכילתו, כלומר שהוא צריך לו מצד האכילה. אבל מצד ההנחה אינו כלום, ומצה זו אינה תפלה לו אלא מצד ההנחה, שאין המצה צריכה לאכילת אותו הנוגת. קיצור, אמיר גם כן מספר לנו סיפור שהיום חלקים נוגת. כולם יודעים מה זה נוגת, נכון? בהילולה של הישיבה שאנחנו מחלקים נוגת, שם הם חותכים את זה עם מסור, מסמר, מסכינים שם, חותכים את הנוגת. גם יש היום במבה נוגת, כאן גם תחופשה לראות, תלמי של קריות נוגת. חזיר עטרה ליושנה, נוגת לפני המאירי, כותב את זה 600 שנה, והם עדיין ממשיכים בנוגת הזה. אז היו מחלקים, כותב הראשוני בסעודת ברית וסמחות, מחלקים לאורחים נוגת כל אחד, אבל איך יגישו לאנשים נוגת ביד, ידבק לו ביד. אז היו שמים לו איזה מצות. אומר המאירי, יש מחלוקת בראשונים. מכאן הורו רבים באלו המצות שעושים עליהם את הנוגת, הרבה פוסקים כתבו, דבר שהכל נהיה בדברו. והמאירי דעתו, לא, לברך מזונות. הוא מסביר, שאף היא חשיבותו גדול כערך אותו הנוגת. זה גם כן כותב, שאין המצה צריכה לאכילת אותו הנוגת. אומר הרב משה לוי, משמע מכאן, שגם כשהמצה היא טעימה, יש פה מחלוקת גדולה מאוד. גם כשהמצה היא טעימה, יש כאן מחלוקת בראשונים. ופה אומר מפורש אמיר, אין המצה צריכה לאכילת אותו הנוגת, כאילו זה טעים. חף הוא חשיבותו גדול כערך אותו הנוגת. משמע שזה טעים. כל פנים, לכן מה להלכה? עדיף להפריד. להלכה בעוגות גבינה, זה הלכה למעשה, ככה משה לוי מסכם את הדברים. עוגת גבינה רגילה, עדיף להפריד. דבר קצת מזונות וקצת שיקול. עכשיו, מה הדין בקסטה? קסטה, לא, 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 לא צריך להפריד. אני יודעתי, לא צריך להפריד. ודאי מזונות. כי למה האדם קנה קסטה, שילם עליה 5 שקלים? הרי, מה תגיד, בשביל לתפוס? לא נכון, זה לא בשביל לתפוס. השארתי קרח, גם כן, גם כן, חלבי, ארתיק חלבי, גם כן, ב2 שקלים. למה אתה משלם יותר? בשביל הקסטה הזאת, אלא ודאי שאדם רוצה את התערובת הזאת. אם אתה בשביל להחזיק, אז יש לך בחצי מחיר תקנה, למה אתה משלם יותר? אלא ודאי שאדם אוהב את התשלובת הזאת, ולכן, באופן כזה שאתה אוהב את התשלובת, זה ברכתו מזונות. אבל למשל טילון, יש 2 סוגים של טילונים. יש טילון שמוכרים אותו במקולת, שאפשר לכתוב על האריזה, מחוסר טעם וריח, כאילו אין שמה... לא טעם ולא ריח, כאילו פלסטיק כזה, אתה אוכל פלסטיק. שאלתי זה אברך אחד, למה הוא קונה את החבילת הילודים האלה, שאין לה טעם וריח? אז הוא אמר לי, רק בשביל שיהיה לילדים, נחת רוח שכאילו קנה להם גלידה ברבי עקיבא, שיהיה לה ברגשה טובה שכאילו לקח אותם וקנה להם. אז זה לא הולך בצורה פסיכולוגית, הברכות לא הולכות לפי צורה פסיכולוגית, יכולים לפי הטעם, הטעם בא להטעים, 5 מיני דגן שבאו לתת טעם, הטעם ערב לך, או, אז תברך מזונות. אבל אם זה רק בשביל, אבל אם זה רק בא בשביל רק לתת הרגשה טובה לילדים, אז זה יהיה שהכל יהיה בדברו. ואם למעשה הטילון הזה הוא טעים, הוא מסוכר, יש היום בשוק פילונים מסוכרים, ואז שוב פעם נשאלת השאלה ששאלנו, למה אתה לא קונה גלידה חלבית על מקל בשתי שקל, למה אתה קונה את, את הטילון הזה המסוכר, למה? כי זה טעים לי את התשטובת הזאת, אני אוהב את התערובת הזאת, זה טעים, זה מסוכר, האם ככה זה צריך להיות בורא מיני מזונות, כן, לכאורה ככה זה צריך להיות. יש לפני זה, זה הר גדול, הרים גבנודים, זה הר גדול שזה, אז אופן כזה כותבים הפוסקים שזה לא בטל, וצריך גם כן לברך עליו, על הגבעה הזאת, כן, על זה פחות או יותר הסיכום של הדברים. אני אגיד איזו מילה קצרה לכבוד חג השבועות שאנחנו מתקרבים אליו, אמרתי את זה בשיעור, אה, מה אתה אומר? לא, אני אמרתי שלא, עכשיו בדיוק, עכשיו סיימתי בזה, אמרתי שכתוב בפוסקים שאם יש אר כזה אש של הגלידה למעלה, אז צריך לברך עליו בפני עצמו. כן, כן, כזה, באופן כזה כן יצטרך לברך, כי העיקר בתפל זה כשהם נאכלים ביחד. אבל אם יש לך איזה אר גבוה ואתה אוכל את זה, מבואר, גם הרב משה לוי כותב את הדבר הזה. צריך לברך עליו בפני עצמו.
יברך על התחתון הראשון.
כן, כן, הוא מזונות, חשוב, כן, כן. זו מילה קצרה, רק אני אגיד לכבוד חג השבועות. אז אומרים ש... אומרים שבאמת להקלה תקנו סמלת קלה. עשו לה... כדי לדעת מי זה באמת הקלה, עשו לה סמלת קלה. אבל לחתן בחתונה לא תקנו איזה סמלת חתן, איזה משהו מיוחד לחתן. לא כל כך יודעים מי זה החתן. כולם זה עם עניבות וחליפות. יש מקומות ששמים, שחתן כאילו שם פרק במקום... לא, אבל, לא כולם נהגו בדבר הזה. אז איך יודעים מי זה החתן? נשאלת השאלה איך יודעים מי זה החתן. באמת יש לי גיס צדיק וצנוע, שהצלם בתחילת החתונה לא ידע מי זה, החתן. לא ידע מי זה החתן בכלל. התחיל לצלם מישהו, ועד שהמישהו הזה אומר, תשמע, מה אתה רוצה מני? זה לא אני החתן. מה אתה מצלם אותי? זה מתעד אותי בכל הכיוונים. זה ההוא שם, אתה הלך אליו. והכל פנים, נשאלת השאלה איך יודעים מי זה החתן. התשובה היא, איך יודעים מי זה החתן? יש הרבה אנשים שבאים למנה הראשונה, מגיעים לבשר, אחרי שאוכלים את הבשר ואת העוף, את השניצל, הולכים לבית. אבל יש אנשים שנשארים גם למנה האחרונה, מביאים גלידה, מביאים קפה, מביאים זה, נשארים, בסדר, נשארו גם כן למנה האחרונה. אבל, ב-12 בלילה, 12 וחצי, כולם עוזבים את האולם. איך יודעים מי זה החתן? מי שנשאר אחרי שנגמרת החתונה עם הקלה, סימן שהוא החתן. זה הסימן. מי שנשאר אחרי שנגמרת החתונה עם הקלה, סימן שהוא החתן. זה הוכחה. למפרע, עוברר הדבר למפרע. יש ברירה בדרבנן. כאילו עוברר הדבר שזה, החתן, שבשביל זה הוא היה חתן. אז אומרים גם כן, בחג השבועות אוכלים עוגות גבינה, זה אוכל קסטה, זה אוכל טילון, כל אחד מה שאוכל, השתתף במסיבה. במסיבה חתונה, יש כאילו גם קהילות שנוהגים לקרוא את הכתובה, עושים ממש חתונה, אבל כולם באים משתתף. מי באמת זכה להיות חתן תורה? מי זכה באמת להיות חתן תורה? אומרים, בחתונה עצמה אפשר, לדעת, כולם באים לאכול, לא יודעים עדיין. אחרי שנגמרת החתונה, מי שנשאר צמוד לתורה הקדושה ולומד את התורה הקדושה, ונשאר צמוד עם התורה הקדושה, סימן שבאמת הוא זכה להיות חתן תורה. סימן שהכתר תורה זה באמת מונח אצלו, והוא באמת זכה לכתרה של תורה. אנחנו רק נסיים בדברים של הארי הקדוש, שכדי לשנן אותם טוב, אומר הארי הקדוש, מי שלא ישן כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, וכל מה שיהיה לו במשך השנה, זה תלוי בדבר הזה. באמת צריך להיזהר בזה, ונזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהיה.